say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, כ"ד במנחם אב תשע"ט. מסכת כריתות, דף ד'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו האיכותית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל, ימים שאסורים במספד ובתענית. היום הזה יום טוב כי בימי מלכות יוון היו דנים כדיני הגויים לפי דעת הצדוק עם בניין ירושת הבת וכו'. וכשגברה יד בית חשמונאי ביטלום, והיו דנים בדיני ישראל, ואותו היום שביטלום עשהו יום טוב. לגרסת הגמרא במסכת בבא בתרא דף קט"ו, היה זה בכ"ד בטבת. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יארא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם מוקדש, ונלמד לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר, מרים הילדה חנה בת אסתר, והתינוקת הלל בת תהילה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות. ישלח מזור וטירופה לכולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אמא. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, והוא היה על שני הדפים הפותחים את מסכת כריתות, דפים ב' וג'. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. דרך השאלות, דרך חיפוש התשובות, בעזרת השם ובישועתו, נחזור ונשנן את אשר למדנו. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע הפסיקה המשנה באיסורי עריות ומנתה ביניהם הבעל הזכר והבעל הבהמה? מסביר רש"י, משום שהם שווים לאיסורי עריות המנויים קודם לכן בכך, שכשיש עדים והתראה דינם בסקילה שהיא החמורה במיתות בית דין. שאלה שנייה, באילו חייבי לוין שבמשנה לא מביא אשם תלוי על ספיקו? והתשובה, לרבי מאיר בתומת מקדש וקודשיו אינו מביא על ספקו אשם תלוי, כיוון ששגיגתו היא בעולה ויורד ולא בחטאת. ולרבנן, אף מגדף אינו באשם תלוי, כיוון שאינו בחטאת הבא, רק על עבירה שיש עם המעשה. שאלה שלישית, מדוע מנע תנא באבות מלאכות 40 חסר אחת? והתשובה, לומר שאם עשאם בעלם אחד מביא חטאת על כל אחת ואחת. שאלה רביעית, לדעת רב חייא לגבי מה מסור ומפגל, אינם בכלל אבות נזיקין? והתשובה, שאינם משלמים ממיטב לפי שהוא הזק בדיבור ואינו ניכר. מסור הכוונה, מלשין. שאלה חמישית, מניין שאנוש קראת אף אם לא בעל ההריות כולן? והתשובה למסקנת הגמרא למידים זאת מה נאמר, ולאישה בנידת תומתה לא תקרב, שיש חיוב על כל אישה ואישה. שאלה שישית, מניין למידים שהבעל אחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו, שחייב שלוש חטאות? והתשובה לרבנן מכך שיצא אחותו ופרשה בתורה, שוב חיוב קראת. ולרבי יצחק, מאחותו שנאמר בסוף הפסוק שפי יצא לחלק לדין קראת. שאלה שביעית, עושה בשבת למתת מלאכות בשגיגת שבת וסדון מלאכות, כמה חטאות חייב? התשובה, כיוון שהשגגה היא אחת, אינו חייב אלא אחת. שאלה שמינית, מה דינו של הבעל הזכר ואיבי זכר עליו בעלם אחד? והתשובה, לרבי שמעין חייב שניים, לרבי עקיבא אינו לו כאלה אחת. שאלה תשיעית, היודע שעומד בבית עבודה זרה והשתחווה לשמיים, מה דינו? התשובה, אין בזה איסור ופטור מחטאת. והשאלה האחרונה, עובד עבודה זרה מאירת ואהבת אדם וסבור שהוא מותר, מה דינו? התשובה לאבא חייב ולרב הפטור. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו, בשיעור דפינו היומי הקודם בערב שבת קודש פרשת עקב, דפים ב' וג' במסכת כריתות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון בשבוע כ' ד' במנחם אב תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת כריתות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ג' עמוד א', שמונה שורות לפני סוף העמוד, בנקודותיים ומן המילים המחלל את השבת. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה המחללת השבת, אף הוא בכלל חייבי קריטות. מבררת הגמרא, מדוע החשיבה תנא את חילול שבת כחיוב אחד? אמרי, שאלו בני הישיבה, הרי מלאכות שבת 40 חסר אחת אביין. זה 39 מלאכות, ומדוע מחשיבה תנא את המחללת השבת כחיוב אחד? מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, תנא, שנה תנא במשנתנו שגיגת שבת הוא זדון מלאכות. אופן שהיה האדם שוגג בכך שלא ידע ששבת היום, אבל ידע שמלאכות אלו אסורות בשבת. דלא מחייב אל אחד, שבאופן כזה אינו חייב אל הקורבן אחד על כל המלאכות שעשה. דתניא, הרי שנינו בברייתא, נאמר בפסוק לגבי חיוב קורבן נפש כי תחטא בשגגה. מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ועשה מאחת מהנה, מכך שלא נכתב אחת מהנה, אלא נכתב מאחת מהנה, יש לדרוש שיש הנה כמה עבירות של עניין קורבן היא אחת, שחייבים על כל העבירות קורבן אחד, והיינו באופן של שגיגת שבת וזדון מלאכות, שכיוון שנעלמה ממנו רק ידיעה אחת ששבת היום, אף שמחמת כן עבר על הרבה מלאכות, אינו חייב אל החטאת אחת. מקשה הגמרא, מדוע באמת שנה תנה את האופן הזה שאין בו אלא קורבן אחד, וניתני זדון שבת ושגיגת מלאכות, מדוע לא שנה אופן שהאדם ידע ששבת היום, אבל שגג בכך שלא ידע שמלאכות אילו אסורות לעשות בשבת? דאם עשה את כל המלאכות בשבת, מחייב 40 חסר אחת, ומחויב על כל מלאכה ומלאכה קורבן חטאת. ומבארת הגמרא, איכן מצינו את הדין הזה? דתניא, שנינו בברייתא, דרשו מהפסוק ועשה מאחת מהנה, מכך שלא נכתב אחת מהנה, יש לדרוש שפעמים שחייב חטאת אחת על כולן, על כמה עבירות, ונדרש הפסוק שמהנה מעבירות הרבה חייב אחת, ופעמים שחייב קורבן על כל אחת ואחת, ונדרש הפסוק שמאחת מעבירה אחת חייב הנה, חייב חטאות הרבה. ותניא, מבארת הברייתא, אחת שהיא הנה, האופן של עבירה אחת חייב כמה חטאות, היינו בזדון שבת ושגיגת מלאכות, שידע האדם ששבת היום, אבל לא ידע שמלאכות אלו אסורות לעשות בשבת, ואז על כל מלאכה ומלאכה ששגג בידיעתה, חייב חטאת בפני עצמה. ואם כן, מדוע לא שנה תנא אופן זה במשנתנו, ויהיו בזה 39 חיובים משום שבת ולא רק אחד? מתרץ את הגמרא, תנא זה של משנתנו, שגיגת שבת וזדון מלאכות עדיף עלי. עדיף לו לשנות אופן זה שהיה שוגג בידיעת השבת ומזיד בעשיית המלאכות, שאינו חייב אל החטאת אחת, וכדי להשמיענו, דאף שיזיד במלאכות, מחטאת מיה לא מפטר. מכל מקום אינו נפטר מלהביא חטאת אחת, כיוון ששגג בידיעת השבת. שגג בידיעה שהיום שבת. ובאופן נוסף מפרש רש"י, שהתנא עדיף לנקוט אופן של שגיגת שבת, כיוון שבזה הלכה פסוקה היא שחייב חטאת אחת. שהרי גם אם שגג, גם במלאכות שעשה, חייב חטאת אחת. ולא רצה לנקוט אופן של שגיגת מלאכות, שבזה אין זה דבר פסוק שחייב על כל אחת ואחת, שהרי אם שגג גם בידיעת שבת, חייב רק אחת, כמבואר במסכת שבת, דף עין עמוד ב', לגבי מי שנתעלמו ממנו גם המלאכות וגם השבת, שאז חייב רק חטאת אחת, ואינו מתחייב על כל מלאכה ומלאכה. מסייעת הגמרא לכך שמשנתנו עוסקת בשגיגת שבת וזדון מלאכות. אומרת הגמרא, וכן אתה מוצא גבי עבודת כוכבים המוזכרת במשנתנו דקטני, ששנה תנה במשנתנו אופן של שגיגת עבודת כוכבים וזדון עבודות, שידע שעבודות אלו אסורות לעשות לשם עבודה זרה, אבל לא ידע שזו עבודה זרה שאסורה. שהרי אם היה מדובר בזדון עבודת כוכבים ושגיגת עבודות, היה חייב על כל אחת מארבעת העבודות האסורות. זיווח, הכתרה, ניסוך והשתחווה, כיוון שבכל עבודה נעלם ממנו דבר אחר. מכך שמנתה המשנה את עבודת כוכבים כחטא אחד, שמביאים עליו קורבן אחד, מוכח שהיא עוסקת באופן זה של שגיגת עבודת כוכבים וזדון עבודות. אותו דבר לגבי חילול שבת, דיבר התנא בשגיגת שבת וזדון מלאכות. מבארת הגמרא, אופן זה של שגיגת עבודת כוכבים. שגיגת עבודת כוכבים היחידמי, כיצד ייתכן שיהיה אדם שוגג בידיעה שדבר זה הוא עבודה זרה? הילא אם האם נאמר שמדובר באופן דעמד בבית עבודת כוכבים וסבר בית הכנסת היא, והשתחווה, הרי באופן כזה לא עבר כל איסור ואין עליו חיוב קורבן כלל, שהרי כוונת ליבו היא להשתחוות לשמיים, לשם השם. ורשי במסכת סנהדרין דף סמך א' עמוד ב' מוסיף, שהרי גם בבית הכנסת אינו משתחווה לבית אלא לקדוש ברוך הוא ששכן שמו שם. ממילא גם אם הוא עומד בבית עבודה זרה ומכוון ליבו לשמיים, אין כאן עונש. ואלא אם תאמר שמדובר באופן דחזה אנדרטה, שראה צורת אדם העשויה לכבוד כצורת המלאכים וכדומה וסגיד לה והשתחווה לה, והרי גם באופן זה לא ניתן לבאר את המשנה, שכן אם מדובר באופן דקיבלה עלי באלוהה, שקיבל על עצמו את אותה אנדרטה כאלוהה, הרי זו עבודת כוכבים גמורה, ובר סקילה הוא חייב מיטה בסקילה, וידה לא קיבלה באלוהה, אם הוא לא קיבל את אותה אנדרטה כאלוהה, אלא השתחווה לדרך כבוד, לב מידהו, אין בכך כלום, כיוון שאין זו עבודה זרה, אלא אנדרטה בלבד, וגם לא התכוון לעובדה. ואינו חייב קורבן, אלא מבארת הגמרא מדובר במשנה באופן שעבד עבודה זרה מאהבה ומאירה. מחמת אהבתו לאדם מסוים שרצה שישתחווה לעבודה זרה, וכדי לעשות לו קורת רוח, השתחווה לעבודה זרה. או מאיראת אדם שפחד שיענישנו אם לא ישתחווה, ושגג בזה שהיה סבור שמותר לעבוד עבודה זרה כשאינו מקבלה על עצמו באמת, אלא עושה כן מחמת אהבתו או איראתו מאדם. אבל הזית במלאכות שידע שהמלאכות הללו אסורות לעשות לכבוד עבודה זרה. מקשה הגמרא על הביאור הזה, אניחא לאביי, תירוץ זה נוח ומובן לדברי אביי דאמר שהעובד מאהבה ומאירה חייב חטאת, כיוון שסוף סוף השתחווה לעבודה זרה ועבר איסור, אז הכל מובן. אלא לרבה דאמר שהוא פטור, כיוון שכל זמן שלא קיבל על עצמו את העבודה זרה כאלוהה, אין איסור כלל. מה יקל למימר? כיצד יש לבאר את המשנה? באיזה אופן ייתכן שיהיה אדם שוגג בעבודת כוכבים? מתרץ את הגמרא, אלא לדברי רבה יש לומר שמשנתנו עוסקת באומר מותר, באדם הסובר שמותר לעבוד עבודה זרה ואין בכך כל איסור, והרי הוא שוגג גם בעבודה זרה עצמה וגם בעבודותיה. מוכיחה הגמרא שגם בזה סובר רבה שחייב חטאת. דעת כאן לא קבאי מיני רבה מרב נחמן, שהרי כל מה ששאל רבה מרב נחמן בעניין דומה לזה, אינו אלא באדם שאינו יודע שיש איסור שבת, ולא איסור מלאכות, ועשה בשבת שתי מלאכות בעלם אחד. והשאלה של רבה את רב נחמן הייתה, אחד המחייב, איתרת המחייב, האם חייב עליהם חטאת אחת, או שחייב שתי חטאות כמניין המלאכות שעשה? אבל מפטר לגמרי, לא באי מיני. אבל לא היה לרב הצד בשאלתו שמה הוא פטור לגמרי. אותו דבר גם כאן, שגיגת עבודה זרה מוזכרת במשנתנו, היינו באומר מותר, שאינו יודע כלל שיש איסור לעבוד עבודה זרה שחייב קורבן אחד. תירוץ נוסף מביאה הגמרא כיצד ייתכן שגיגת עבודת כוכבים וזדון עבודות. רב פאפה אמר משכחת לה ניתן למצוא אופן זה בתינוק שנשבע לבין העובדי כוכבים וגדל ביניהם, ואף לאחר שגדל ידע רק דאסיר עבודת כוכבים שיש איסור בעבודת כוכבים, והאיסור הוא בארבעת העבודות של זיווח, הכתרה, ניסוך והשתחווה. ואני עבודות כוכבים לא ידע דאסירן, ולא ידע שאותם עבודות כוכבים שהוא עובד אותם בכלל האיסור, נמצא שהזית בעבודות ושגג בעבודה זרה ואינו חייב אל החטאת אחת. והיא באה איתה עם התירוץ נוסף אם תרצה תתרץ ותאמר אפילו תימה בגדול. יכול אתה לומר שמשנתנו עוסקת גם באדם גדול. ולא מדובר בתינוק שנשבע, באדם שנשבע לבין העובדי כוכבים ביותו קטן, אלא מדובר גם באדם גדול שטעה בדבר הלכה. וכגון דקטאי בהדן קרא, באופן שטעה בהבנת הפסוק האמור, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. סבר אותו אדם, כי הסירה השתחווה, מה שעשרה התורה להשתחוות לעבודה זרה, היינו רק לעבודה זרה דכסף וזהב, אבל דמיני אחריני, אבל עבודה זרה עשויה ממינים אחרים כגון עץ שריה, מותר להשתחוות לה. דהיינו שגיגת עבודת כוכבים וזדון עבודות, שהרי ידע שהעבודות האלו אסורות, אבל לא ידע שהאיסור הוא גם בעבודה זרה ממין זה. אז עד כאן הביאה הגמרא ביורים לכך שמשנתנו עוסקת בשגיגת שבת וזדון מלאכות על פי שיטת רבי יוחנן, ולכן מנתה המשנה את כל המלאכות האסורות בשבת כחיוב קורבן אחד. שאילו הזיד בשבת ושגג במלאכות, חייב קורבן על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה. וכן בעבודת כוכבים מדובר בשגיגת עבודת כוכבים וזדון מלאכות. מלבד לשיטת רבה שהוא צריכה הגמרא לומר שלגבי עבודת כוכבים מדובר באומר מותר, והרי זה שגיגת זה וזה. כעת מבארת הגמרא את המשנה באופן אחר. רבך ברי דרביקה, רבך בנו של רביקה, משמו של רבי ואי אמר, באמת משנתנו עוסקת גם בזדון שבת ושגיגת מלאכות, שבאופן זה חייב על כל מלאכה ומלאכה קורבן בפני עצמו. והתנה של משנתנו, שם איסור של שבת ושם איסור של עבודת כוכבים קטני. כלומר, התנה במשנתנו לא מנע אלא את שמות העבירות שיש בהם חיוב קראת במזית שהם 36, ואף שבשבת ועבודת כוכבים ייתכן שיתחייב חטאות רבות כגון עם מזית בשבת ושגג במלאכות שחייב על כל מלאכה ומלאכה, וכן אם הזיד בעבודת כוכבים ושגג בעבודות שחייב על כל אחת ואחת. ומוכיח רבך ברי דרביקה את דבריו, ממאי? מהי הראיה לדבר הזה שמנע תנא את שמות ועיקרי האיסורים, גם אם שייך בהם יותר מחיוב חטאת אחת? מדקטני ממה ששנינו במשנה בכלל חייבי קריטות, הבעל אישה וביתה ועל אשת איש, והיינו כל חייבי קריטות שבפרשת הראיות, ולכאורה קשה, יש את ביתו מהנוסתו דלא קטני לה, לא שנע תנא במשנתנו ביתו מהנוסתו, למרות שיש בה חיוב קראת, והיינו משום שהיא כלולה באישה וביתה אמורה במשנה, הנה מוכח שלא מנע תנה את כל האפשרויות להתחייב בקורבן הכלולות בכל עבירה, אלא מנע רק את שמות העבירות המחייבות כרת. מקשה הגמרא על הראיה הזו, אמרי, אמרו בני הישיבה, זו לא ראיה, כיוון שאפשר שרק את אותם עבירות דקטיבן הכתובות בפירוש בתורה קטני. את זה שנע תנה במשנתנו, אבל אותן דלא כתיבן בפירוש, לא קטני, וכיוון שביתו מהנוסתו לא כתובה בפירוש, אלא נלמדת בגזרה שווה, לא שנאה התנה, ואין להוכיח מכאן שמנה התנה רק את שמות האיסורים ולא את מניין החטאות שבאיסורים. מתרצת הגמרא את הקושייה ומעמידה את הראיה מביתו מאנוסתו. מתרצת הגמרא כיצד ניתן לומר ששנה התנה את אותם איסורים הכתובים בתורה בפירוש, ולא שנה את אותם הנלמדים בדרשה, והאי כבר יש את בת ביתה ובת בנה דקטיבן ולא קטני, הם כתובות בפירוש בתורה, כנאמר, ערוות אישה וביתה לא תגלה את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה, שערה אינה זימה אי. ומכל מקום, לא שנה אותם התנה, אלא ודאי התאמו, כיוון דשם אישה וביתה קטני, שנה התנה את שם האיסור של אישה וביתה, ובכלל זה בת אשתו ובת ביתה ובת בנה, שכל אלו נאסרו בכלל אישה וביתה. החנמי גם כאן, שם שבת ושם עבודת כוכבים קטני. למרות ששייך בהם חיוב כמה חטאות, אם הייתה השגגה במלאכות שבת ובמיני עבודות לעבודה זרה, בכל אופן, רק את שם שבת ושם עבודת כוכבים, שנה התנה. דהיינו, התנה שנה את שמות ועיקרי האיסורים. ממשיכה הגמרא להקשות על הסברה הזו שנקת התנה את שמות האיסורים בכללות, למרות שיש בהם כמה חטאות. רבה חברי דרביקה, רמי דילי הדילי. הקשה סתירה בדברי רבי ביבאי ברבאי בעצמו. מי אמר רבי ביבאי ברבאי, אחי? וכי ייתכן שכך אמר רבי ביבאי ברבאי, ששם שבת קטני ושם עבודת כוכבים קטני, ששנה התנה שם שבת ועבודת כוכבים, אף שייתכן שיהיה באווירה אחת כמה חטאות, והיתמר הראשנינו דין זה, במסכת זבחים דף קוף זין, המעלה אברי פנים בחוץ, המקריב מחוץ לעזרה אברי קורבן שנשחט בעזרה, חייב קראת אברי חוץ בחוץ, וכן המקריב בחוץ איברים של קורבן שנשחט מחוץ לעזרה שלא כדין, חייב קראת, וקשי אלה היה קשה לרב ביבאי ברבאי, יחי, אם כך שיש בשני אופנים אילו חיוב קראת, עד אתנן מה ששנינו במשנתנו, בתחילת מסכת קריטות, אצלנו 36 קריטות בתורה, תלתין ושבע נינו, הרי 37 הם דעיקה, שהרי יש שני אופנים לחיוב בהעלאת קורבן בחוץ, המעלה אברי פנים בחוץ, והמעלה אברי חוץ בחוץ. ואם נאמר שרב ביבאי עצמו אמר כאן שנקטה המשנה את שם עיקר האווירה, אף שיש בה כמה חיובי חטאות, מה יקשי עלי? מה היה קשה לו לרב ביבאי על העלאת קורבנות בחוץ? נשני. היה לו לתרץ ששם העלאה קטני, אף שיש באיסור זה שתי אפשרויות של חיובי קרת, בהקרבת אברי פנים בחוץ והקרבת אברי חוץ בחוץ, מכל מקום אין בכך קושייה למניין של משנתנו. מדרץ את הגמרא מדמי, וכי אפשר לדמות את איסורי שבת ועבודת כוכבים לאיסור העלאת קורבנות בחוץ? הרי שבת ועבודת כוכבים תנה יתאון הבנקון, שנה תנה את דיניהם במקום הראוי להם. דיני שבת בשבת, בדף עין ג', ודיני עבודה זרה במסכת סנהדרין בדף סמך. לגבי קריטות דעיריה, מה ששנה אותה מתנה במשנתנו בכלל מניין חייבי הקריטות שבתורה, אין זה אלא בדרך אגב, משום שמנה את שאר חייבי הקריטות שבתורה. ולכן משנה, לכן מתרץ רב ביבאי ששם שבת קטני ושם עבודת כוכבים קטני. את עיקר האיסור הקנקת התנה אצלנו במסכת קריטות, אבל לגבי העלאה, לגבי הקרבת קודשים בחוץ, מתנה יתאון בנקאון דשני אחי, וכי שנה אותה מתנה במקומם שנוכל לתרץ כן? והרי לא שנה התנה את הדינים הללו בשום משנה. ולכן תמר רב ביבאי, מדוע לא מנה התנה 37 קריטות? כיוון שיש בזה שני אופני חיוב ולא היה לו לכל אלם באיסור אחד. ורר את הגמרא אם יש חילוק חטאות על שני מעשים שיש בהם לב אחד ושני חיובי קריטות. באי מיני רבי ירמיה מרבי זיירה, שאל רבי ירמיה את רבי זיירה את השאלה הבאה. שתי קריטות ולב אחד מהו? אדם שעשה בעלם אחד שתי עבירות שנאמר על כל אחד מהם, עונש קראת בפני עצמו אבל לא נאמר בהם אלא לא תעשה אחד. האם הוא חייב שתי חטאות כמניין הקריטות או חטאת אחת כאיסור הלא תעשה? ורר את הגמרא באיזה אופן שייך הספק הזה. אמר לי, אמר רב זיירה לרבי ירמיה בדרך שאלה, שוחט ומעלה כאמרת? האם כוונתך לאדם השוחט ומעלה קודשים מחוץ לעזרה? בזה נאמר לב אחד. כנאמר בספר דברים פרק י' פסוק ב', ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. וכל מקום שנאמר ישמר פן ועל, הרי זה איסור לא תעשה. אבל נאמרו בזה שני חיובי קריטות, שנאמר לגבי שחיטה איש איש מבית ישראל, אשר ישחט שורו כסף או עז ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. ונאמר לגבי העלאה, איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עולה או זבח, ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו להשם ונחרט האיש ההוא מעמיו. הרי בזה לא שייך להסתפק כלל. הני, עבירות אלו של שוחט ומעלה, שני לב ינינו. יש בהם שתי עזרות של לא תעשה, ופשוט הוא שחייב על שתיהן שתי חטאות. ביהר רבי זיירה דבריו, אי למן דגמר, אם כפי דעת הסובר שלומדים את הלב של שחיטה בחוץ מגזרה שווה שנאמר כאן, לעניין שחיטה בחוץ לשון הבאה, כנאמר ולפתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, ונאמר להלן לגבי העלאה לשון הבאה, שנאמר ולפתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו להשם. מה להלן לגבי העלאה לא אנש הכתוב בקראת, אלא אם כן הזהיר קודם לכן שלא לעשותו, כמבואר לאל שנאמר בו איסור לא תעשה. אף כאן לגבי שחיטה לא אנש, אלא אם כן הזהיר ויש בזה איסור לא תעשה. וכן, למען דמייטלה בהקש, לדעת הלומד זאת בהקש, כך הוא הלימוד. אמר קרא נאמר בפסוק בספר דברים פרק י"ב פסוק י"ד, שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווקה. לשון תעלה היינו העלאה, ותעשה היינו שחיטה, נמצא שפסוק זה מקיש משווה שחיטה להעלאה. מה העלאה נעשית בחוץ לא אנש הכתוב בקראת, אלא אם כן הזהיר, וכמו שהתבהר, אף שחיטה בחוץ לא אנש, אלא אם כן הזהיר. וכיוון שלדברי הכל יש בהם שני לאווים, ודאי שהעושה את שניהם בעלם אחד חייב שתי חטאות, ובזה אין מקום כלל להסתפק. המשיך רבי זיירה ואמר לו, דילמה שתי מיטות ולאו אחד כאמרת, שמה כוונתך הייתה להסתפק. בדין העושה שתי עבירות שנאמר בכל אחד מהם עונש מיטה בפני עצמו, אבל נאמר בהם לא תעשה אחד, אז העושה אותם בשוגג בעלם אחד חייב שתי חטאות או רק חטאת אחת. ומהי? באילו שתי עבירות מצינו שנאמר כך? או וידוני, או והיינו כמין כישוף שעושה בעצם של המת, שמקיש בעזרותיו ומעלה את המת בבית השכי שלו, וידעוני היינו שמכניס לפיו עצם חיה ששמה ידוע, ואותו עצם מדברת מעליה. ונאמר לב אחד לשניהם בפסוק, לא ימצא וכה, ושואל אוב ועידוני. אבל נאמרו בהם שני חיובי מיטה. נאמר ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או עידוני מות יומתו, באבן ירגמו אותם דמיהם בם. והמילה או הכתובה ביניהם מחלקת ומחשיבה כאילו נאמר חיוב מיטה על כל אחד בפני עצמו. ובזה יש מקום להסתפק. האם כיוון ששניהם נאמרו בלב אחד, העובר על שניהם בעלם אחד חייב חטאת אחת, או כיוון שחילקה התורה את עונשם וכתבה חיוב מיטה בכל אחד מהם, גם העובר עבירות אלו בשוגג בעלם אחד חייב שתי חטאות? פושטת הגמרא את הספק ואומרת אמר לה, ישיב לו רבי זיירה, והשיטה מקובצת כותב שיש לגרוס כאן כך, אמר לה אין, אמר לו כן, אמר לה הפלוקטה. הרי דבר זה יש ללמוד ממחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש, ששניהם סוברים שאינו חייב אלא חטאת אחת. ומבאר רבי זיירה במן החלקו, דתנן לגבי הנסקלין בעל אוב ועידוני. שנינו במשנה במסכת סנהדרין דף נ"ג עמוד א', חייבי מיטה נסקלין החייבים סקילה בעל אוב ועידוני. וקשיא לנו, קשה לנו, מה שנה גבי סקילות, מדוע לגבי הנסקלין והיינו העוברים עבירות אלו במזיד והתראה? תני, שנה תנה את העידוני בפני עצמו מלבד בעל האוב. ואילו במשנתנו, כאן בפתיחת מסכת קריטות, גבי חייבי קריטות, לא תני, לא שנה תנה את העידוני בפירוש ובפני עצמו, אלא רק כתב בעל אוב. על שאלה זו אמר רבי יוחנן, תירוץ זה שלגבי קריטות לא חילקה מתנה, הועיל ושניהם בלב אחד נאמרו. ואין חייבים על שניהם, אלא קורבן אחד עם הסעם בעלם אחד. והרי אצלנו שנה התנה במשנה את מניין חייבי הקריטות כדי להשמיענו, שאם עשה את כולם בעלם אחד, חייב קורבן על כל אחד ואחד. ממילא שני לבים אלו שאין בהם אלא חיוב קורבן אחד, לא מנע מתנה, אלא כאיסור אחד. אילו לגבי הנסקלים, חילקה מתנה, כמו שהתורה חילקה אותם לשני חיובי מיטה, כיוון שיש עונש סקילה בכל אחד מהם. ולפני שמביאה הגמרא את דברי ריש לקיש, מבררת הגמרא את דברי רבי יוחנן ושואלת, מדוע נקט התנה במשנתנו דווקא בעל אוב, ונימה היה לו לומר עידוני ולא נימה בעל אוב? מדוע הוא כתב עידוני ולא כתב בעל אוב? שואל הערוך לנר, מאחר שאין התנה צריך לשנות אלא אחד מהם, מה נפקמינה אם יכתוב התנה בעל אוב או עידוני? והוא מתרץ שלדעת רבי יוחנן היה ראוי שיכתוב התנה עידוני, כדי שלא נטעה לומר כריש לקיש שעל עידוני אין חיוב קורבן, מאחר שזה אולף שאין בו מעשה. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא, מדוע נקט התנה במשנתנו דווקא בעל אוב, מדוע הוא לא נקט עידוני? משיבה הגמרא, כסבר התנה במשנה סבר שראוי לנקוט במשנה בעל אוב, הועיל ופתח הכתוב בבעל אוב. כנאמר בספר ויקרא פרק ח' פסוק זך, ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או עידוני מות יומתו, באבן ירגמו אותם דמיהם בם. כיוון שהקדים הכתוב בעל אוב לעידוני, גם התנה במשנה נקט בעל אוב ולא עידוני. מביאה הגמרא את ביורו של ריש לקיש, מדוע לא נזכר עידוני במשנה. ריש לקיש אמר הטעם שבמשנתנו לא שנה התנה את חיוב הכרת של עידוני, הועיל ואין בו מעשה, וממילא אין בו חיוב קורבן, שלא כמו בעל אוב שיש בו מעשה שמקיש בזרועותיו ומדבר משכיו. על כל פנים, בין לרבי יוחנן ובין לריש לקיש, העובר על אוב ועידוני בעלם אחד אינו חייב אלא אחת. לרבי יוחנן כיוון ששניהם נאמרו בלאו אחד, ולריש לקיש כיוון שאין חיוב קורבן כלל בעידוני אלא רק בבעל אוב. מברר את הגמרא עכשיו במה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. מברר את הגמרא וריש לקיש האומר שהטעם שלא הובאו שניהם במשנה זה משום שעידוני פטור מקורבן מחמת שאין בו מעשה. מה איתם, מה טעמו שלא אמר כמו רבי יוחנן שהטעם הוא משום שנאמרו שניהם בלא תעשה אחד? מבאר את הגמרא, אמר רב פאפה, טעמו של ריש לקיש הוא כיוון דעה חלוקינן במיתות, שהרי כתבה התורה חיוב מיתה לכל אחד מהם בפני עצמו, וכיוון שכך היה ראוי לחייבם בשתי חטאות, אף שלא נאמר בהם אל עליו אחד, וממילא היה על התנה של משנתנו למנות את שניהם, לולי הטעם שבעידוני אין כלל חיוב חטאת, משום שהוא לאו שאין בו מעשה, ולפי זה היה למשנה למנות גם עידוני אף שאין בו מעשה. עכשיו מבאר את הגמרא את דעתו של רבי יוחנן, ורבי יוחנן אמר לך, רבי יוחנן יוכל לתרץ ולומר לך שהכלל הזה לא נכון. כיוון שרק חלוקה דלאו, מה שנאמר לאו בכל אחד בפני עצמו, אבי חלוקה לחייב שתי חטאות. אבל חלוקה דמיתה לא אבי חלוקה, שהרי לא שייך לאורגו פעמיים, ולכן אין ללמוד מחלוקת המיתות שהם חלוקים גם לעניין קורבן. ולכן באוב עידוני שלא חילקה אותם התורה לשני לאווים, אין בהם אלא חיוב חטאת אחד, ואף שחילקה ביניהם התורה לעניין חיוב המיתה, ומשום כך שנה התנה רק את בעל אוב ולא את העידוני. וראית הגמרא ורבי יוחנן אומר שהטעם שלא שנה התנה את העידוני במשנתנו זה משום ששניהם נאמרו בלאו אחד, מה איתם הלא אמר כריש לקיש? מדוע הוא לא סבר כמו ריש לקיש שעידוני פטור מקורבן מחמת שהוא לאו שאין בו מעשה? וראית הגמרא כסבר סובר רבי יוחנן, מן תנה מי הוא התנה ששנה את משנתנו לעניין חיובי קריטות? רבי עקיבא היא, דאמר לו בעינן מעשה. לשיטת רבי עקיבא אין צורך בעשיית מעשה כדי להתחייב קורבן. ומביאים קורבן גם עליו שאין בו מעשה, ולפי זה היה למשנה למנות גם עידוני על אף שאינו עושה מעשה, ולכן נקט רבי יוחנן טעם אחר, מדוע לא כתבה המשנה עידוני. וריש לקיש יאמר לך, אמנם משנתנו כרבי עקיבא היא, כמו שמוכיחה הגמרא לקמן, בדף ד' שרבי עקיבא מחייב את המגדף בקורבן אף שלא עשה מעשה, ונעיד רבי עקיבא לא באי מעשה רבה, אבל מעשה זוטה באי, למרות שרבי עקיבא לא מצריך מעשה גדול כדי לחייב קורבן, מכל מקום מעשה קטן הוא כן מצריך, ובעידוני, כיוון שאין בו מעשה כלל, אפילו לא קטן, גם רבי עקיבא מודה שאין בו חיוב קורבן. מקשה הגמרא לדעת ריש לקיש שאף רבי עקיבא מצריך מעשה קטן, בעל אוב ששנאו התנא בכלל חייבי קריטות שמביאים בשוגה קורבן, מהי מעשה ידבי, איזה מעשה קטן יש בו, שמחמת כן הוא חייב קורבן? מתרצת הגמרא, הקשת זרועותיו אבי מעשה. הקעת זרועותיו זו בזו נחשבת למעשה. ממשיכה הגמרא ומקשה, מגדף האמור במשנה והיינו מברך את השם בלשון סגי נאור, שהוא חייב כרת במזיד וקורבן בשוגג, מהי מעשה ידבי, איזה מעשה הוא עושה? והרי הוא רק מדבר, מתרץ את הגמרא, אקימת שפתיו בשעת דיבורו, אבי מעשה. מקשה עכשיו הגמרא מברייתא על דברי ריש לקיש, אבל מקדימה לומר כיצד הבנו עכשיו את דברי ריש לקיש, ומחמת כן הקשינו עליו את הקושייה הזו. אומרת הגמרא כסל כדאי, תך סבר עכשיו המקשה, שמה שאמר ריש לקיש, הקשת זרועותיו של בעל אוב, אבי מעשה זוטה, נחשב מעשה קטן, היינו אפילו לרבנן הסוברים במשנה בפתח המסכת, שמגדף פטור מקורבן כיוון שהקימת שפתיו בדיבורו אינה נחשבת מעשה, ומכל מקום, הם סוברים שהקשת זרועותיו נחשבת מעשה המחייב קורבן, ולכן לא חולקים חכמים במשנתנו אלא על מגדף ולא על מה ששנה התנה, שבעל אוב הוא בכלל חייבי קריטות שחייבים קורבן על שגיגתם. מעתם, הקשה הגמרא, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי ריש לקיש שנינו בברייתא, בעבודת כוכבים אינו חייב קורבן אלא על דבר שיש בו מעשה, כגון שזיבח לעבודה זרה, וכן אם כיתר וניסך והשתחווה, וקשיאלן, הוקשה לבני הישיבה הרי השתחווה על עת בן מעשה, אין בזה מעשה מדוע חייב עליה קורבן. ואמר ריש לקיש כדי לתרץ את הקושייה הזו, המעני כדעת משנויה הברייתא, כרבי עקיבא היא, דאמר, לא בעינן מעשה, אין צורך בעשיית מעשה כדי להתחייב בקורבן, ולכן המשתחווה לעבודה זרה חייב קורבן. ואילו רבי יוחנן תירץ ואמר, אפילו תימא רבנן, יכול אתה לומר שהברייתא סוברת גם כחכמים, שאין חייבים עליו שאין בו מעשה, מכל מקום כפיפת קומתו, אבי מעשה, נחשבת היא למעשה. מדייקת הגמרא מכלל, משמע ממה שלא פירש ריש לקיש כרבי יוחנן, דסביר עלי לריש לקיש, אליבא דרבנן, שסובר ריש לקיש בדעת חכמים החולקים על רבי עקיבא, כפיפת קומתו לרבנן, לא אבי מעשה. כפיפת קומה לרבנן, לא נחשב למעשה, ולכן אינם יכולים לסבור שיש חיוב על השתחווה על העבודה זרה. ואילו הקשת זרועותיו אבי מעשה, ואילו הקשת זרועות של בעל אוב נחשב למעשה, הרי לא מסתבר לחלק ביניהם. וממשיכה הגמרא את הקושייה, ואלא אם תרצה לתרץ ולומר, דקיקה אמר מה שאמר ריש לקיש, הקשת זרועותיו של בעל אוב אבי מעשה זוטה, נחשב למעשה קטן, זה דווקא אליבא דרבי עקיבא, והוא הסובר במשנתנו שבעל אוב חייב קורבן. אבל לרבנן הסוברים שאין חייבים עליו שאין בו מעשה, גם הקשת זרועותיו, לא אבי מעשה. אם כך תרצה לתרץ ולומר לי, אני אקשה עליך, יחי, אם כן שחכמים סוברים שבעל אוב פטור מקורבן, עמי תני מדוע שנה התנה במשנה שלדעת חכמים יצא מגדף שאין בו מעשה. ניתני היה לתנה לומר, יצא מגדף ובעל אוב, שהרי גם בעל אוב סוברים חכמים, אין בו חיוב קורבן כיוון שאין בו מעשה. ותרץ את הגמרא באמת ריש לקיש אמר את דבריו בדעת רבי עקיבא, ואילו לחכמים גם הקשת זרועותיו אינה נחשבת מעשה. ומכל מקום לא כתבה זאת המשנה בפירוש, משום דחד המתארתי קטני, נקת התנה אווירה אחת מתוך אותם שתיים שאין חייבים עליהן קורבן, מחמד שאין בהם מעשה, והיינו מגדף, אבל באמת הוא הדין גם לבעל אוב שזה לא נחשב למעשה. ממשיכה הגמרא ומקשה, מדוע נקת התנה בשיטת חכמים החולקים דווקא את המגדף? וליטני, מדוע לא שנה את דינו של בעל אוב שחכמים פותרים אותו מחמד שאין בו מעשה ולא ליטני מגדף? ושלא יכתוב מגדף. מתרץ את הגמרא, מגדף איץ צריך לי. וצרח התנה להשמיענו את דעת חכמים לגבי מגדף, כיוון שלא היינו יודעים זאת אם התנה היה מביא את דעת חכמים רק לעניין בעל אוב. סל כדאי תחמין, הייתי סבור לומר הועיל וכתיב קראת דילי במקום קורבן, כיוון שכתבה התורה את חיוב הקראת של מגדף בתוך פרשת קורבן, של עובד כוכבים בשוגג, של עובד עבודה זרה בשוגג, אי ממודל לרבי עקיבא. אפשר לומר שחכמים מודים שיש בו חיוב קורבן, אף שאין בו מעשה, שמחמת כן כתבה התורה את דינו בפרשת קורבן. כמה שמלן דלו, לכך השמיע לנו התנה במשנה שהדבר הוא לא כך, אלא גם במגדף סוברים חכמים שפטור מקורבן. הועיל ואין בו מעשה, והוא הדין שהם פותרים את בעל האוב, מחמת שהקשת זרועותיו. עכשיו מביאה הגמרא ביור אחר, מדוע לא נחלקו חכמים על בעל אוב שנשנה במשנתנו לומר שאין חייבים עליו קורבן. ולאמר בעל אוב דקטני, בעל אוב שמוזכר במשנתנו מדובר בו במקטר לשד, מקטיר קטורת לשד השדים, ובדבר זה יש מעשה ממש, ולכן גם חכמים מודים שחייב עליו קורבן. מתקיף לרב, היקשה רב על ביורו של אולה, אם כן, אם אתה מסביר שבעל אוב הכוונה מקטיר לשד, והגמרא מבינה שהוא מתכוון לעובדו בקטורת הזו, היינו עובד עבודת כוכבים. זה ממש עובד עבודת כוכבים, והדין הזה כבר נשנה במשנתנו. אלא אמר רבה, מחמת הקושייה הזו מבאר רבה באופן אחר, מהו בעל אוב שנשנה במשנתנו? הכוונה מקטר לשד שאינו מקטר לו לשם אלוהה, אלא עושה כן על מנת לחברו, שיתחבר אליו כדי לסייעו בחשפיו, שבזה אינו נחשב לעובד עבודה זרה, אבל כיוון שיש בזה מעשה, מודים חכמים שיש בו חיוב קורבן כשעשה זאת בשוגג. אמר לאבאי מקשה אבאי, אם כן, אם אתה מסביר שבעל אוב אמור במשנה, הכוונה מקטר לשד, היינו חובר חבר. זה בדיוק חובר חבר האמור בתורה שאינו חייב מיטה ולא קראת, אלא עובר בלא תעשה בלבד, ואילו במשנתנו מנע תנא רק את אלו שיש בהם חיוב קראת. ותרץ את הגמרא, אמר לי, ישיב רבה לאביי, התורה אמרה חובר חבר כגון זה שמקטירו לשד דינו בסקילה. ועל אופן זה שנה תנא במשנתנו שמסכן במזיד וללא התראה, חייב קראת. אם עשה זאת בשוגג, חייב קורבן. ולא חלקו על כך חכמים כיוון שיש בו מעשה. מקשה ושואל אביי את רבה, ולחובר חבר דבלב הדינו, איזה הוא חובר חבר שאינו בסקילה אלא רק בלב? מתרץ לו רבה, אמר לי, זהו כדתניה, כמו ששנינו בברייתא נאמר בתורה בספר דברים פרק י' פסוק י', וחובר חבר, ובכלל איסור זה, אחד חובר גדול ואחד חובר קטן, בין אם קיבץ חיות גדולות על ידי לחשים וכשפים, ובין אם קיבץ חיות קטנות ואפילו חובר לנחשים ועקרבים שהם בעלי חיים קטנים, חייב מלכות. באופנים הללו אין איסור זה אלא לב בלבד. אגב, הדברים הללו מביאה הגמרא דין בעניין הזה, אמר אביי, אי מן דבאי למצמת זיבורה ואקרבה, מי שרוצה לחבר צירעה ואקרב אסור, אף שאינם בעלי חיים חשובים. רבינו גרשו מפרש, החידוש הוא שאף שעושה כן מתוך, שהם דוחקים זה את זה, הם יארגו אחד את השני וממילא לא יזיקו אותו, הדבר אסור, כי הם בכלל חובר חבר שעשרה תורה, ואומנם יקעת ובטרי, אם הם באים אחריו להזיקו, שר אם מותר לעשות כן, כיוון שאינו מתכוון לחברן, אלא רק שלא יזיקו הוא. חוזרת הגמרא עכשיו לדון בשיטת רבי יוחנן, שהברייתא מחייבת קורבן על השתחווה לעבודת כוכבים, יכולה לסבור כחכמים, הפותרים מקורבן בלב שאין בו מעשה, כיוון שכפיפת קומתו בהשתחווה נחשבת כמעשה. מקשה הגמרא ולרבי יוחנן דאמר, שכפיפת קומתו אבי מעשה, ולכן גם לדעת חכמים חייב על כך קורבן, הקימת שפתיו גם כן נהבי מעשה גבי מגדף, יחשב למעשה לגבי מגדף, ומדוע סוברים חכמים במשנתנו שהמגדף פתור? וביהיה רבי יוחנן לאלה טעמם שזהו מחמת שאינם חייבים עליו שאין בו מעשה. תרץ את הגמרא אמר רבה שאיני מגדף שונה הוא דינו של המגדף הועיל וישנו בלב. כלומר, עיקר חטאו תלוי בכוונתו וברוע ליבו שיודע למי הוא מגדף. עוד מפרש רשי שבמגדף עיקר האיסור הוא על מחשבת ליבו. אלא שלולי שהוציא זאת בפיו ואין הדבר ידוע לנו. אבל אין הדיבור עצמו סיבת החיוב אלא כוונת ליבו, ולכן הוא נחשב כלאף שאין בו מעשה. אבל בהשתחווה לעבודת כוכבים המעשה הוא המחייב. שהרי אף אם יאמר שהוא מקבל עליו את עבודת כוכבים, הוא לא יתחייב כל זמן שלא ישתחווה, וכיוון שהמעשה הוא העיקר, הרי הוא חייב עליו. ומבאר ערוך לנר שאף שמבואר במשנה במסכת סנהדרין בדף סמך עמוד ב' שאומר לעבודה זרה, אילי אתה חייב סקילה, התבאר בגמרא שם שדין זה הוא רק לגבי חיוב מיטה לעושה חן במזיד. אבל העושה חן בשוגג אינו חייב קורבן לדעת חכמים, אלא בארבע עבודות של זיבוח, כיתור, ניסוך והשתחווה, ורק לרבי עקיבא שם יש חיוב קורבן על אמירת אילי אתה, כיוון שהוקש דיבור זה לזביחה המחייבת, ולכן כתב כאן רש"י, שעל אמירת אילי אתה בלבד לא היה מתחייב קורבן. ולכן אין לאו זה נחשב כלאו שיש בו מעשה, אבל בעלמא אומרת הגמרא במקומות אחרים שאין חטאו תלוי במחשבת ליבו, הקימת שפתיו אבי מעשה וכמו כן כפיפת קומתו, נחשבת למעשה כדי לחייב עליו. אומרים התוסות בדיבור מתחיל הועיל, שצריך לומר שגם מסית ומדיח דומה למגדף בכך שעיקרו בלב. שהרי אף הוא הוזכר בברייתא שהקשה ממנה רבי זיירא בכלל אותם הפטורים משום שאין בהם מעשה. ממשיכה הגמרא ומקשה. מי טיב רבי זיירא מקשה רבי זיירא שנינו בברייתא יצאו עדים זוממים מכלל העבירות שחייבים עליהם קורבן, לפי שאין בהם מעשה. והברייתא זו נאמרה בספרה, שם מבואר שיש ללמוד מחיוב חטאת שנאמר במי ששגג באיסור עבודה זרה, שאף כל העובר עליו שיש בו בזדונו חיוב קראת, אם עשה כן בשוגג חייב חטאת. ומייתה שם הברייתא כל לאו שאין בו מעשה, כיוון שאינו דומה לעבודה זרה שיש בו מעשה. אז אם כן מקשה רבי זיירא, אם למדנו בברייתא יצאו עדים זוממים מכלל העבירות שחייבים עליהם קורבן לפי שאין בהם מעשה, והמי, מדוע הם נחשבים כמי שלא עשו מעשה? והא והרי על פי כתיב בהו, כך נאמר בפסוק, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר, וכיוון שאמרנו שהקימת שפתיו נחשבת כמעשה, גם כאן עלינו להחשיב זאת כמעשה. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, שייני עדים זוממים, שונה הדבר לגבי עדים זוממים שאין לנו מחשיבים את עדותם כמעשה? הועיל וישנן בראייה, עדותם היא על פי מה שראו בעיניהם, וראייה אין במעשה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בכלל חייבי קרת וקורבן האוכל חילב. מבררת הגמרא כמה חיובי קורבן שייכים בחילב שאסרה התורה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ' ג', כל חילב שור וחסב ועז לא תאכלו. והפסוק הזה המונה שלושה מיני בהמות, בא לחייב על כל אחת ואחת שאם אכל חילב של שור, של כסב ושל עז, חייב שלוש מלכויות, דברי רבי ישמעאל. והחכמים אומרים, אף האוכל את שלושתם עם אכלם בהתראה אחת, אינו חייב אלא אחת. שהרי אם יתרו בו על כל כזית וכזית, אפילו בחלב של בהמה אחת, חייב על כל כזית. מבררת הגמרא במה נחלקו התנאים. אומרת הגמרא, נעימה באקה מפלגי. האם לומר שבדבר זה נחלקו רבי ישמעאל וחכמים? דרבי ישמעאל סבר לוקין עליו שבכללות. כלומר, כשכללה התורה כמה איסורים בלב אחד, לוקים על כל אחד ואחד מהם. ואילו רבנן סברי, אין לוקין עליו שבכללות. ולכן, אף שאכל חילף של כמה מיני בהמות המוזכרים בפסוק, מכל מקום אינו חייב אלא מלכות אחת, כיוון שכללה התורה את כולם בלב אחד. דוחה הגמרא את זה ומבארת באופן אחר את מחלוקתם. אומרת הגמרא, לעולם סבר רבי ישמעאל, אין לוקין עליו שבכללות. ושי ניחא, שונה הדבר לגבי לב זה של אכילת חילב, במיית רילי קראי, יש איתור בלשון הפסוק, שהרי אם כוונת התורה הייתה לחייב מלכות אחת, גם על אכילת חילב של כמה מינים שונים של בהמות, נכתוב קרא, היה לתורה לכתוב רק, כל חילב לא תאכלו. והיינו למדים מכך, איסור אכילת חילב בבהמות הללו. שור וכסף ועז למה לי, לשם מה כתבה התורה ופרטה אותם בפסוק, שמע מינה לחלק, יש ללמוד מכך, שבא הפסוק ללמד שהם לוין מחולקין. ואם עבר על שלושתם, לוקה שלוש. ומבאר את הגמרא לפי זה דעת חכמים, ואילו רבנן סוברים, שאין הפסוק מיותר, היא לא כתיב שור וכסף ועז. אם לא היה כתוב את זה בפסוק, אבי אמינה היינו סוברים, אפילו חילב חיה במשמע, בכלל משמעות האיסור. לאחי כתיב, לכן כתב הפסוק שור וכסף ועז, למאמרה ללמדנו, דרק חילב שור וכסף ועז הוא דאסור, אבל חילב דחיה שר היא מותר באכילה. תמהה הגמרא על ביור זה במחלוקתם, שפיר כאמרי לי, טענה טובה, השיבו חכמים לרבי ישמעאל שהרי נצרח הפסוק למעט מאיסור זה חילב חיה, ומדוע סובר רבי ישמעאל שהפסוק מיותר ללמד שיש חילוק מלכויות ביניהם? אלא מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא את מחלוקתם באופן אחר, ראינו טעם הזה טעמו של רבי ישמעאל דקסבר, אם כן, אם באה התורה ללמד רק שחילב חיה מותר, לכתוב כל חילב שור לא תאכלו. והיינו יודעים שרק מיני בהמות כלולים באיסור חילב ולא חיה, כסב ועז למה לי, לשם הכתבה אותם התורה, שמע מינה לחלק, יש ללמוד מכך שבאה התורה לומר שיש חילוק מלכויות ביניהם ואם אכל משלושתם, לוקה שלוש. מבארת הגמרא לפי זה את טעמם של חכמים ורבנן סברי, חכמים סוברים שעדיין אין זו ראיה שהפסוק מיותר. כיוון דהי כתב רחמנה כל חילף שור בלי המילים כסף ועז, אבי המינה היינו סבורים לומר נעלף נלמד בגזירה שווה שור שור, ממה שנאמר באר סיני, לא תיגע בו יד כי סקול יסקל או ירוי ירא עם בהמה עם איש, לא יחיה. מה גבי סיני אין הכוונה רק לצון ובקר אל החיה ואוף כיוצא בה, אין דינם שווה להם שאסורים לגעת באר סיני, אף גבי אכילה של חילף שעשרה תורה וכתבה לשון שור, אין זה בדווקא אלא אף חיה ואוף כיוצא בהן. לאחי כתב רחמנה, לכן כתבה התורה שור וכסף ועז, לממרה דהני אסור. ללמד שרק חילף של מינים אילו אסור באכילה, אבל חילף של חיה ואוף, שרי ומותר באכילה. תמאה הגמרא גם על הביור הזה, שפיר כאמרי לי, טענה טובה ישיבו חכמים לרבי ישמעאל, ומדוע רבי ישמעאל סבור שהיה די לתורה לכתוב חילף שור, ולכן הוא דורש מהפסוק שיש חילוק מלכויות ביניהם. שוב חוזרת בה הגמרא ומבארת מחלוקת רבי ישמעאל וחכמי באופן אחר, אלא היינו טעמה. טעמו של רבי ישמעאל הוא דקסבר וסובר נכתוב, היה לתורה לכתוב כל חילף כסב, לא תוכלו. הנה מי אופן נוסף שיכלה התורה לכתוב, כל חילף עז לא תוכלו. ובזה לא היה ניתן ללמוד בגזירה שווה משור האמור באר סיני, שהרי לא היה מוזכר שור בפסוק כלל, ואם כן שור וכסף ועז שכתבה התורה למה לי? שמע מינה סובר רבי ישמעאל לחלק, חילוק מלכויות ביניהם. ואירת הגמרא ידעת חכמים ואילו רבנן סברי שעדיין אין זו ראיה שהפסוק מיותר, משום די כתב כל חילף כסף, אבי אמינה, היינו סבורים לומר שרק חילף כסף אסור, ואילו חילף של שור ועז, שרי מותר. וכי תימא אם תשאל מהי אולמי דה כסף, מה העדיפות של כסף, שהיינו סבורים לומר שרק החילף שלו אסור, משום דה נתרבה בעלייה. הוא התרבה בשאר המינים בכך שאף העלייה שלו, הזנף שלו, קריבה על גבי המזבח. כנאמר אם כסף הוא מקריב את קורבנו, והקריב מזבח השלמי משל השם חלבו, העלייה תמימה לעומת עצה, יסירנה, ואת החילף המכסה את הקרב ואת כל החילף אשר על הקרב, אבל בשאר המינים אין מקריבים את העלייה. ולכן אין ללמוד מאיסור חילף של כסף, שגם בשור ועז יש איסור אכילת חילף. ומוכיחה הגמרא מברייתא את הסברה הזו של נתרבה בעלייה, וכדתנא רבי חנניה, כמו הברייתא הזו שנה רבי חנניה, למה מנה כתוב לגבי קורבן בכור, אימורין, שהם האיברים של הקורבנות המוקטרים על גבי המזבח שהם החלבים ועוד, אז למה מנה כתוב לגבי קורבן בכור, אימורין בשור ואימורין בכסב ואימורין בעז, שבשלושתם יש דין הכתרת אימורים, דכתיב אך בכור שור או בכור כסב או בכור עז, לא תבדה קודש שם את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר אישה לריח ניחוח להשם. הרי יכלה התורה לכתוב אך בכור שור וכסב ועז, בלי המילה בכור בכל אחד מהמינים. התשובה היא צריכי, יש צורך בכך. די כתב אילו כתב הפסוק דין הכתרת אימורים רק בשור, אבי המיני נסבורים לומר שכסב ועז לא ילפין על מיני, אין ללמוד משור את דין כסב ועז. כיוון דייקה למפרח, יש להקשות על הלימוד הזה מה לשור שכן התרבה בנסחים. ריבתה התורה את שיעור הנסחים שיש להביא עמו, שהוא חצי ההין, ואילו בכסב ועז מביאים רק רביעית ההין. ממשיכה הברייתא ומבררת נכתוב רחמנה שתכתוב התורה הכתרת אימורים רק בבחור כסב, ונילף נלמד שור ועז מכסב, מבארת הברייתא גם בזה איקה למפרח. יש לפרוח ולהקשות ולדחות מה לכסב שכן התרבה בעלייה, התרבה משאר המינים בכך שמקטירים את עלייתו על גבי המזבח. ועוד מבררת הברייתא נכתוב רחמנה רק עז, שתכתוב התורה רק עז ונילף נלמד דין שור וכסב מיני ממנו. גם בזה איקה למפרח, גם בזה יש להקשות ולדחות מה לעז, שכן נתרבה אצל עבודת כוכבים, שיחיד שחטא בעבודת כוכבים בשוגג, מביא עז לקורבנו, שנאמר בפרשת עבודת כוכבים, ועם נפש אחת יחטא בשגגה, והקריב העז בת שנתה לחטאת, ולכן גם מבחור עז אין ללמוד דין הכתרת אימורים בשור ובכסב. ועכשיו מבררת הגמרא מדוע לא די בכך שתכתוב התורה שני מינים, ונלמד מהם את השלישי. שואלת הגמרא גם לגבי חילב וגם לגבי אימורים. אמנם מנחד לא ילפינן, הוכחת שאי אפשר ללמוד דינים אילו מאחד מהם משור או מכסב או מעז, אבל עדיין קשה נכתוב תרתי ונעיל הפחדה מתרתי, תכתוב התורה רק שניים ונלמד מהם את השלישי, ומדוע הוא צריכה התורה לכתוב את שלושתם גם שור גם כסב וגם עז? וררת הגמרא אי דין נעילף, איזה מהם ניתן ללמוד מהשניים האחרים? אם נרצה ללמוד את דין השור מכסב ועז, הרי אית לאון פירחה, יש עליהם קושייה, ומה היא הקושייה? מה לכסף ועז שכן התרבו אצל הפסח, שניתן להביא מהם? קורבן פסח, כנאמר, סתמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים, ומן העיזים תיקח, ומה שאין כן בשור שאינו קרב לפסח. ואם תאמר שלא נכתוב כסף ונעילף נלמד את דינו משור ועז, גם בזה איטלאון פירחה, יש להקשות עליהם, מה לשור ועז שכן התרבה אצל עבודת כוכבים, שיחיד שחטא בשוגג מביא עז, וציבור שחטו בשגגה בעבודת כוכבים מביאים שור. כנאמר, והיה עם עיני העידה נעשתה לשגגה, ועשו כל העידה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח להשם, ומנחתו ונזקו כמשפט, ואילו כסף, אינו בכלל על החטא הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם תאמר שלא נכתוב עז, ונילף נלמד את דינו משור וכסף, גם בזה איטלאון פירחה. יש קושייה ללימוד הזה, מה לשור וכסף, שכן יש בו צד ריבוי, כלומר, שיש בהקרבתם דבר שהוא מרובה משאר המינים. בשור, הנסחים מרובים שהם חצי העין, ובכבס, מרובה העלייה שהקריבה על גבי המזבח, מה שאין כן בעז, שאין בו כל ריבוי. איל כך, לא ילפי מהדדי, לכן לא ניתן ללמוד אחד מחברו, והוא צריכה תורה לכתוב שור, כסף ועז, ולכן סוברים חכמים, שאין המילים שור, כסף ועז האמורים באיסור חילב, מיותרות לחילוק מלכויות. תמאה הגמרא גם לפי הביור הזה, שפיר כאמרי לי, טענה טובה ישיבו חכמים לרבי ישמעאל, ומדוע סובר רבי ישמעאל שהפסוק מיותר? אלא מבאר את הגמרא לעולם טעם עד רבי ישמעאל כדי אמרינן מעיקרה. טעמו של רבי ישמעאל כמו שאמרנו בתחילה, דאם כן, אם אין באכילת חילב ולחיוב מלכות אחד נכתוב, היה לתורה לכתוב כל חילב ולשתוק, ולא לכתוב שור וכסף ועז, וממילא היינו יודעים, לאסור את החילב של כל סוגי הבהמות. מה יאמרת, מה יקשת על הסברה הזו? ההיא הטעם שכתב הפסוק שור וכסף ועז, היינו למשרי, כדי להתיר חילב חיה? אין זו קושייה. הכתיב קרא שהרי איסור חילב נכתב בתורה בעניין הדי קודשים. בפסוק העוסק בקורבנות, כנאמר כי כל אוכל חילב מן הבהמה שירקריב ממנה, אישה להשם ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה. ודבר למד מעניינו. יש ללמוד את פרטי האיסור של אכילת חילב מאותו עניין שבו הוא נאמר. וכיוון שאין בקודשים מין חיה אלא רק בהמה, היינו יודעים שהאיסור של אכילת חילב הוא רק בבהמה ולא בחיה. ואם כן, המילים שור, כסף ועז לדעתו של רבי ישמעאל מיותרות. וניתן ללמוד מכך שחייבים מלכות על כל אחד ואחד. תמאה הגמרא מכלל, משמע מן הביור הזה, דרבנן סברי שחכמים סוברים, לא ילפינן שלא לומדים דבר למד מעניינו, ולכן היינו יכולים לסבור שהפסוק שאוסר חילב עוסק גם בחלק חיה, אף על פי שאיסור זה נאמר בפסוק של קורבן, והרי לימוד זה של דבר הלמד מעניינו, הוא אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, ואין מי שחולק עליהם. מתרצת הגמרא, לא הדבר הוא לא כך, אלא דקו לאלמה בין רבי ישמעאל ובין חכמים סוברים, ילפינן דבר הלמד מעניינו, שבדרך כלל יש ללמוד דבר הלמד מעניינו, ואחה, וכאן, בהפליגי, בכך נחלקו בנידון הבא, שהרי הפסוק העוסק בקודשים הוא הפסוק המחייב כרת, שנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק חפי, כי כל אוכל חלב מן הבהמה שירקריב ממנה אישה להשם, ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה. ואילו בפסוק העוסק באיסור עצמו, נאמר כל חלב שור וכסף ועז לא תאכלו, ולא הוזכר בו חיוב כרת. רבי ישמעאל סבר, כשאסרה התורה דבר באיסור לא תעשה למידין לב מלב, ניתן ללמוד במה מדובר ממה שכתבה התורה בעניין אותו איסור, בין מלב ובין מלב דקרת, בין מהמקום שכתבה בו התורה את האיסור של הלב, ובין מן המקום שכתבה בו התורה את עונש הקרת. ולכן, אף שעניין הקורבנות מוזכר לגבי הקרת ולא לגבי הלב, יש ללמוד ממנו שרק במין הראוי לקורבן נאמר איסור חילב, והיינו בבהמות ולא בחיות, ולכן הפסוק שור וכסף ועז מיותר לדעתו של רבי ישמעאל, כדי ללמד שחייבים מלכות על כל אחד ואחד. ועכשיו את השורות שמצויות בסוגריים, אומר רשי שאין לי גרוס. ממשיכה הגמרא ואומרת, וילו רבנן סוברים שרק לב מלב ילפינן, רק לב מלב אנחנו למדים את הדבר מעניינו, אבל לב מקרת לא ילפינן, אין למדים, כיוון שאין הקרת נחשב כעניינו של הלב, אלא הם שני דברים שונים, וממילא לא היינו יכולים ללמוד שאיסור חילב נאמר רק בבהמה ולא בחיה, והוא צריך הפסוק לומר שור, כסף ועז כדי ללמדנו שהאיסור הוא רק בהם ולא בחיה, ולא כדי לומר שיש חיוב מלכות על כל אחד ואחד. ואי בית אימה אם תרצת את הרץ, היינו טעם עד הרבנן, שזהו טעמם של חכמים, כדי אמר לי רב מרי לרב זוויד, כמו שאמר רב מרי לרב זוויד לגבי האמור במסכת חולין, בדף קי"ז עמוד א', שהפסוק כל חילב להשם בא לרבות גם את העלייה, שאף היא נקטרת כשאר החלבים, והקשה לו רב מרי אלא מעטה, אם גם העלייה קרויה חילב, אם כן עלייה דבאמת חולין גם כן תתאסר, תהיה אסורה באכילה, שהרי היא קרויה חלב, התורה אסרה לאכול חילב. אמר לי, הישיב לו רב זוויד, עליך אמר קרא כדי שלא נאמר כדבריך, נאמר בפסוק האוסר את החילב, כל חילב שור וכסף ועז לא תאכלו, נקטה התורה שור, כסף ועז, כדי ללמד שדבר השווה בשלושתן בעינן, לא אסרה התורה אלא מין חילב שישנו בשלושת המינים שהוזכרו בפסוק, ולקה, וזה לא מתקיים בעלייה, שהרי העלייה של שור ועז, לא מכונים בתורה בשם חילב, ואינם קריבים על גבי המזבח עם שאר החלבים. אילכך לכן סוברים חכמים, כי אתה מה שבא הפסוק שור וחסב ועז למשרי על יד החולין הוא דעתה. הוא בא להתיר באכילה עלייה של בהמת חולין שאינה בכלל איסור חילב, למרות שבקורבנות היא מכונה חילב. מברר את הגמרא לפי תירוץ זה מה סובר רבי ישמעאל, ורבי ישמעאל הסובר שהפסוק בא לחלק ולומר שחייב מלכות על כל מין ומין אמר לך, הוא יוכל לתרץ ולומר לך, אין הפסוק בא רק כדי להתיר באכילה עלייה של חולין. דאם כן, לאם הקרא, היה לפסוק לומר כל חילב שור וחסב, ומשם היינו ממעטים את העלייה מאיסור חילב, שהרי העלייה של שור אינו מכונה חילב, והרי יש צורך שיהיה זה דבר השווה בשניהם. ואם כן עז דכתב, למה לי? את המילה עז שכתב הפסוק מה אני צריך, שמה מינה לחלק? אם כן משמע שזה נכתב כדי לחלק, לחייב מלכות על כל אחד מהם בפני עצמו. אז עד עכשיו התבהרה מחלוקתם של רבי ישמעאל וחכמים לגבי חיוב מלכות כשאכל חילב במזיד. כעת מבארת הגמרא, מה הם הסבירו לגבי חיוב קורבן כשאכל כמה מיני חילב בשוגג? אמר רבי חנינא מודה רבי ישמעאל עניין חיוב קורבן של האוכל חילב בשוגג, שאף אם אכל חילב של שור, של כסף או של עז, בעלם אחד, שאין מביא אל החטאת אחת. שואלת הגמרא מה הייתה ממדו לגבי קורבן? על אכילת חילב אין רבי ישמעאל סובר שיש חילוק חטאות בשלושת המינים שהוזכרו בפסוק. משיבה הגמרא דלא דמי הדין לב ללב דעריות, כיוון שלב זה אינו דומה ללב של עריות, כלומר אינו דומה לשאר הלבים הכתובים בתורה שבהם כתבה התורה איסור לא תעשה בכל עבירה ועבירה כמו בעריות. וכמו בעריות שאף שכתבה התורה איסורים רבים בפרשה אחת לא כללה את כולם בלב אחד, אלא כתבה לב לכל אחד ואחד, כאן לגבי איסור חילב כתבה התורה את שלושתם בלב אחד, ומחמת כן אינו חייב אלא קורבן אחד. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה של חילוק חטאות באכילת חילב. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ד' פסוק ב', נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ועשה מאחת מהנה. יש לדרוש את סיום הפסוק כאילו נאמר ועשה אחת ועשה הנה, כלומר שאף על עבירה אחת יכול להתחייב הנה כמה חטאות, ובא הפסוק לחייב חטאת על כל אחת ואחת שימחל חילב וחילב, שני שיעורי כזית של חילב, בין אם אכל שם אחד מן חילב אחד, כגון שאכל שני שיעורי כזית מחילב שעל הכליות, או שהיו שניהם מחילב שעל הדקין, זהו החילב שעל המאיים הדקים, במקום שמתחילים להימשך מהקיבה אדמה, בשני אלמות, נעלם ממנו האיסור ואכל, ואחר כך נזכר באיסור ושוב שכח ואכל, חייב שתיים, כיוון שחיוב חטאת חל על האדם לאחר שנודע לו החטא, כנאמר או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה, והביא את קורבנו, ובכל פעם שחטא ונודע לו החטא, מתחייב בחטאת חדשה. ובין אם אכל שתי שמות, שני מיני חילב, כגון חילב שעל הכליות וחילב שעל הדקין, בעלם אחד שלא נזכר באיסור בין אכילה לאכילה, חייב שתיים. מבררת הגמרא את דברי הברייתא ומקשה, אמר לרמי בר חמא לרב חסדא, ביש, למה מובן הדבר, מדוע אם אכל שם אחד, דהיינו שני שיעורי כזית ממין חילב אחד בשתי אלמות, חייב שתיים, משום דאלמות מחלקין. מה שנעלם ממנו האיסור בכל אכילה מחדש, מחלק את האכילות. וכיוון שפעמיים נעלם ממנו האיסור ואכל, חייב שתיים. אלא באופן שאכל שני שמות, שני מיני חלבים בעלם אחד, עמי חייב שתיים, מדוע חייב שתיים? באינן, העלמות מחולקין ולקה. הרי כדי לחייב שני קורבנות, יש צורך שיהיו האכילות מחולקות בכך שנזכר ביניהם באיסור. ודבר זה אינו מתקיים באופן הזה. אמר להישיב לו רב חיסדא לרמי בר חמא אחא במאי עסקינן, באיזה אופן מדובר בברייתא? שהאוכל משני שמות בעלם אחד חייב שתיים? כגון דאכל חילב דנותר, והיינו חילב של קורבן שלא הוקטר בזמנו ונותר עד למחרת, ויש בזה שני עבירות נפרדות. דמחייב חטאת אחת משום נותר, וחטאת אחת משום חילב. ממשיך רמי בר חמא ומקשה, אמר לי, אומר רמי בר חמא לרב חיסדא, אם כן נחייב נמי משום קודש, יש לחייבו גם באשם מעילות, שרי בשר נותר ובשר קודש שהאוכלו חייב אשם, ואפילו כהן האוכל נותר עובר באיסור הזה, כי הותר לכהן רק בשר קודשים בזמן הראוי לאכילתו, אבל לגבי נותר, גם כהן נחשב זר וחייב משום אכילת קודש. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא ביור אחר לברייתא, אלא אמר רב ששת, באמת שני שמות המוזכרים בברייתא, שניהם מחמת איסור חילב, וכגון דאכל חילב דהקדש. והברייתא כשיטת רב יהודה היא, דתניא, שנינו בברייתא אכל חילב נבילה, או שאכל חילב מוקדשין, של קורבנות חייב שתיים. אחד משום אכילת חילב, אחד משום אכילת נבילה, או אכילת בשר של קודש. רבי יהודה אומר, אם אכל חילב של מוקדשים, לוקה שלוש. אחת משום קודש ושתיים משום אכילת חילב. כי רבי יהודה סובר שבאכילת חילב של קודש יש איסור נוסף של אכילת חילב. ונמצא ששני השמות הם משום חילב. ובאמת לא החשיבה הברייתא את החיוב שהוא משום אכילת קודש. דוחה הגמרא את הביור הזה בברייתא ואומרת, מכחו עלה במערבה, לעגו בארץ ישראל לביאור הזה. ובמסכת סנהדרין בדף י"ז עמוד ב' נאמר שכל מקום שנאמר הלשון הזו, מכך הוא עלה במערב, הכוונה לרב יוסי ברב חנינה. ולמה דחו את הביאור הזה? ונוקמר, לכאורה היה אפשר להעמיד את הברייתא כגון שאכל חלב דשור וכסב ועז, כלומר, של שניים מתוך שלושת המינים הללו, ולומר שברייתא זו כרבי ישמעאלי. דאמר שאמר לאל שאוכל שלושה מיני חלב לוקה שלוש, וממילא כשאכל שני מינים לוקה שתיים. אלא אמי לא אוקמה כרבי ישמעאל, מדוע באמת לא העמדנו את הברייתא הזו כשיטת רבי ישמעאל? זה כיוון, דאמר רבי חנינה, מודה היה רבי ישמעאל עניין קורבן, שאף אם אכל שלושה שיעורי כזית חלב משלושה מיני בהמות, אינו חייב אלא חטאת אחת. והרי הברייתא עוסקת בחיוב קורבן, שהרי הברייתא דורשת את הפסוק ועשה מאחת מהנה, ופסוק זה אמור לגבי קורבן. השתנמי, כרב יהודה לא מתוקמה. מטעם זה, כרב יהודה גם כן אי אפשר להעמיד את הברייתא. דאמר רבי אלעזר, מודה היה רבי יהודה לעניין קורבן, שאם אכל חלב מוקדשין, אין מביא אלא חטאת אחת. ומה שאמרה הגמרא ליל בדף ג' עמוד א', שבכל מקום שיש שני לווים וכרת אחד יש חילוק חטאות, וחייב פעמיים חטאת, זה דווקא בשני שמות של איסור. כמו שמבואר לגבי מפתם את שמן המשחה וסך אותו על גופו, שלמרות שכתבה התורה כרת אחד על שניהם, בשוגג חייב שתי חטאות, כיוון שנכתבו בהם שני לווים נפרדים. אבל איסור חילב הוא משם אחד, ולכן אין בו חילוק חטאות, למרות שנאמרו בו שני לווים. כך מסביר השיטה המקובצת. מכוח הדחייה הזו מבארת הגמרא את הברייתא באופן אחר, אלא אמר יש לקיש משום בר תאונתי, אך במה יסקינן? באיזה אופן עוסקת הברייתא שמחל כמה כזיתי חלב משתי שמות בעלם אחד חייב שתיים, כגון שאכלן בשני תמחוין, בשני מיני מאכלים כגון בישול וצליה. וברייתא זו, אליבא הולכת בשיטתו של רבי יהושע, דאמר לקמן בדף ט"ו עמוד ב', תמחוין מחלקין. אף האוכל איסור אחד בעלם אחד עם אכלו בשני מיני בישול, חייב שניים. עוברת הגמרא לדון בברייתא שהובא לאל בדף ד' עמוד א', לגבי האוכל חלב נבלה ומוקדשין. אומרת הגמרא, גוף הנשוב לעצם וגוף דברי הברייתא שהובא לאל ונבאר אותה. נאמר בברייתא, אכל חלב נבלה לוקה שתיים משום איסור נבלה ומשום איסור חלב. אכל חלב מוקדשין של בהמת קורבן לוקה שתיים משום איסור אכילת קודש ומשום איסור אכילת חלב. רבי יהודה אומר, האוכל חלב מוקדשין לוקה שלוש, משום איסור אכילת קודשים, משום איסור אכילת חלב, ומשום איסור אכילת חלב של קודשים. מבארת הגמרא את טעמם של רבי יהודה וחכמים. אמר לרב שזיבי לרבה, בישלם המובן הטעם לרבי יהודה שלוקה שלוש, היינו דכתיב וקראי, נאמרו בזה שלושה פסוקים. א', לגבי קודשים נאמר, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו. ב', לגבי כל בהמה, בן של קודשים, בן של חולי, נאמר, כל חלב שור וכסב ועז לא תאכלו. ג' לגבי אכילת קודשים נאמר, וכל זר לא יאכל קודש, אטלת הלווין. הרי אלו שלושה לווין ומחמתם, לוקה שלוש מלכויות. אלא לרבנן מה הייתה, מה טעמם שלוקה רק שניים? מבארת הגמרא, כסברי, סוברים רבנן, לאו דחוקת עולם, הלאו של חוקת עולם נאמר רק בקודשים, ולאו דחלב שור נאמר רק בחולין ולא בקודשים, ונמצא שהאוכל חלב של קודשים אינו עובר באיסור של חלב שור, ולכן אינו לוקה אלא משום חוקת עולם, וגם משום וכל זר לא יאכל קודש. כעת מבארת הגמרא מדוע לדעת חכמים הוצרכו שני פסוקים, אחד לקודשים ואחד לחולין, כלומר, בישלמה לרבי יהודה בא הפסוק להוסיף איסור נוסף באכילת חלב של קודשים מלבד איסור אכילת חלב סתם שיש בו. אבל לחכמים שיש איסור אחד בחלב חולין ואיסור אחד בחלב קודשים, מדוע הוא צריכה תורה להשמיע שני איסורים אלו בשני פסוקים שונים ולא כתבה רק באחד מהם? והיא ילמד על חברו. אומרת הגמרא וצריכי, הוצרכו שני הפסוקים בחולין ובקודשים. דהי כתב רחמנא, אם הייתה תורה כותבת איסור אכילת חלב רק בקודשים, אבי אמינא, היינו סבורים לומר דקודשים ודחמירי, דווקא בקודשים מחמת חומרתם אמרה התורה, דאסור חלבו. אבל חולין, אימא לא, היינו אומרים שאין החלב אסור, משום אחי, לכן כתב רחמנה, כתבה התורה כל חלב שור כדי ללמד, שאף בחולין יש איסור באכילת חלב. והיא כתב רק כל חלב שור לאסור חלב בחולין, לא היינו לומדים משם איסור אכילת חלב של קודשים. דאבי אמינא, היינו סבורים לומר שחלב דחולין הוא דאסור, משום שלא הותר מכללו. לא יתירה התורה שום חלב של בהמת חולין, אבל חלב מוקדשין דהותר מכללו, שהרי אף העלייה מכונה חלב לגבי הקורבנות, שהרי בכבשים היא בכלל החלב המוקטר על המזבח, ומכל מקום יתירה התורה את העלייה אצל שור ועז ולא יצריכה להקטירם. אבי אמינה, הייתי סבור לומר מי דאותר בשרן אשתרינה מחלבן. מכך שאותר בשר הקורבן והיינו העלייה, אותר גם החילב שבקורבן. צריך אל כך וצריכה התורה לכתוב פסוק מפורש לאסור אכילת חילב גם בקורבנות. עכשיו מבארת הגמרא את דעת רבי יהודה, ורבי יהודה סבר כי כתיב, למרות שכתוב חילב שור בעניין עד הקודשים כתיב, זה נאמר בפרשה עוסקת בענייני קודשים, שהרי לאחר מכן כתוב, כי כל אוכל חילב מן הבהמה שירקיב ממנה אישה להשם, ונחרטה הנפש האוכלת מעמאה, וממילא אין לומר שבא לאסור רק חילב של בהמת חולין, אלא בא לאסור גם חילב של בהמת קודשים. ולכן האוכל חילב של קודשים עובר גם משום כל חילב שור, וגם משום חוקת עולם. תמה הגמרא, אלא לפי דבריך, שטעמו של רבי יהודה הוא כיוון, שהוא לומד מעניינה של הפרשה העוסקת בקודשים, שאף איסור זה של אכילת חילב נאמר גם לגבי קודשים, מכלל משמע מכך, דרבנן סברי חכמים החולקים על רבי יהודה סוברים, לא ילפינן דבר הלמד מעניינו. כלומר, אף אם כתבה התורה איסור לא תעשה בתוך פרשה מסוימת, אין ללמוד מעניינה של אותה פרשה שעליו עוסק באופן זה, והרי הכלל של דבר הלמד מעניינו הוא אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, ואין מי שחולק בזה, גם רבנן סוברים כך. מתרצת הגמרא ואומרת לו, אין חכמים חולקים על הכלל הזה, אלא דקול על דברי הכל בכל התורה, ילפינן דבר הלמד מעניינו. וכאן באק המפלגי, בדבר זה נחלקו. רבי יהודה סבר למידים לב מלב ולב מקראת. כלומר, אמנם הלב הנאמר בפסוק הזה על אכילת חילב לא נאמר לגבי קודשים, אבל כיוון שעונש קראת על האוכל חילב נאמר באותה פרשה לגבי קודשים כמו שהובא להיל, יש ללמוד מכך גם על הלב שאף הוא עוסק גם באוכל חילב של קודשים. ואילו רבנן סברי, חכמים סוברים לב מלב ילפינן. לב מלב יש ללמוד את הדבר מעניינו אם בלב עצמו כתוב כך. אבל לב מקראת לא ילפינן, לא למידים את האופן שבו העוסק עליו, מן האופן שבו נאמר העונש קראת, וכיוון שלגבי עליו של כל חילף שור, אין ראיה שהוא עוסק בקודשים, יש לומר שהוא עוסק דווקא בחולין, ולא בקודשים. ועיקר האיסור של חילף קודשים, נלמד מהפסוק חוקת עולם לדורותיכם, כל חילף וכל דם, לא תוכלו. רואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת כריתות, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אכל חילף שור, כסף ועז, מה דינו? שאלה שנייה, אם לרבנן למדים דבר הלמד מעניינו? שאלה שלישית, אכל בשוגג חילף שור, כסף ועז לרבי ישמעאל, מה דינו? שאלה רביעית, מה דין האוכל חילף המוקדשים? שאלה חמישית, האם נאמרו ג' קריטות בדם? והשאלה האחרונה על דף ד', האוכל דם התמצית, מה דינו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון כ"ד במנחם אב תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ד' במסכת כריתות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני כ"ה במנחם אב תשע"ט ונלמד את דף ה' במסכת כריתות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אור התורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.